בוקר טוב. אז אנחנו בפתח היום האחרון שלנו כאן בריטריט הזה. מכיוון שיש לנו עדיין יום מלא, או כמעט מלא, אז כדאי לנצל אותו בצורה המיטיבה ביותר. ורציתי להציע, כמו בכל בוקר, מספר הנחיות לתרגול והתייחסות במהלך היום הזה. אז קודם כל איזה רקע כללי. אז לתודעה האנושית יש תכונה שאין לשום תודעה של יצור חי אחר, זו היכולת פשוט לדעת. מה הכוונה היכולת לדעת? התודעה חובה חוויות, זה מה שתודעות עושות, חובה חוויות, זאת אומרת כל הקלט החושי מתאבד, עובר עיבוד, נקלט, עובר עיבוד, זה מה שאנחנו קוראים לו תודעה. אבל בו זמנית גם יש ידיעה של החוויה. זאת אומרת, חוויה נחוות, ויש גם ידיעה, או ניתן לקרוא לזה מודעות לחוויה שנחוות. זו באמת יכולת מופלאה. זה מאוד פשוט, ובגלל שזה מאוד פשוט, בפעמים קשה לתפוס את זה כך. אנחנו מודעים, מודעות למחשבות שנחשבות עכשיו, נכון? אם אני אשאל מישהו, מישהי, על מה את חושבת עכשיו, אז היא תדע לומר לי, נכון? אנחנו שומעים, נגיד, את הקול שלי עכשיו, אבל אני אשאל אתכם, מה החוויה של השמיעה עכשיו, אז אתם תאמרו, אנחנו עכשיו שומעים את הקול שלך. זאת אומרת, התודעה היא גם האובייקט והיא גם הסובייקט בו זמנית, ביחד. זאת אומרת, אם לומר את זה במילים אולי יותר פשוטות, יש בנו תמיד חלק, אולי אפשר לקרוא לזה כך, חלק שפשוט יודע, מודע, יודע. לכל החוויות שלנו, בכל רגע ורגע. זו מודעות שהיא נטולת מאמץ, אנחנו לא צריכים להשיג אותה באיזשהו אופן. לא צריכים להתאמן, לא צריכים לתרגל. זה פשוט המהות של תודעה אנושית. אבל בהקשר של התרגול, אנחנו עושים שימוש, או לומדים איך לעשות שימוש מיטיב ביכולת המופלאה הזו של התודעה האנושית. אנחנו יכולים לעצור בכל רגע נתון, ולבדוק מה החוויה שלי עכשיו. מה מצב התודעה שלי עכשיו? האם אני רגוע? האם אני מתוח? האם אני כעוס? האם אני שלב? נכון? אם אנחנו רק נייצר את העצירה הזאת ונשאל את עצמנו, אוקיי, מה קורה כאן עכשיו? מה מצב התודעה שלי עכשיו? אם אני אלמד או אתאמן לעצור ולהתבונן, אז אני אוכל לדווח לעצמי שכרגע זה מצב התודעה שלי. למה התכונה הזו, היכולת הזו חשובה? מכיוון שבדרך כלל אנחנו שוכחים שיש בנו את היכולת הזו, ואז אנחנו נבלעים בתוך המצב המנטלי שבו אנחנו שרויים. אם אני כועס למשל, אני כועס, אז אני כועס. הרבה פעמים שהכעס הוא מאוד גדול, משמעותי, כן? אז זה הופך להיות אני, נכון? הזהות שלי הופכת להיות אני שכועס עכשיו. נכון? ללא כל הפרדה. והכעס הזה יש לו אינספור ביטויים. יש לו ביטויים, יש לו צורה של מחשבות כאלה ואחרות. כן? אני כועס על... עלייך, עליו, על עצמי, הרבה פעמים, כן? יש לו ביטויים בגוף, נכון? כשאנחנו כועסים, אז אנחנו יכולים לחוש את זה בגוף, נכון? זה מתבטא בכל מיני נודות פיזיות. בשעה של כעס, הנשימה שלנו מרגישה, נכון, אולי קצרה, אולי סוערת, כן? הגוף שלנו מתוח, נוקשה, מחובץ, לא יודע מה יש, הלמות ברקות, כל מיני תופעות. Okay. אבל אנחנו לא ערים, כשאנחנו לא מאומנים, okay, לא ערים לכך, יש לנו גם אפשרות להתבונן על מצב הגוף והתודעה הזה, מתוך אותו מרחב, נקרא לו, של מודעות, מתוך אותה חלק שיודע, כן? ואז לעשות עם זה משהו. לא להפוך להיות כל כולי הכעס הזה, שרק מחפש לו, אני לא יודע מה, לפרק איזה משהו, מוצא כזה או אחר. כן? לא לפעול באופן התגובתי הרגיל שלי. אני יכול לעצור, להתבונן, להשתמש ביכולת של התודעה האנושית להתבונן במצב מנטלי, לחוויה גופנית, ואז לא להפוך להיות כל כולי הכעס הזה. כי ברגע שאני כל כולי הכעס הזה, אז הכעס הזה יחפש לו איזשהו מוצא. החוויה שלי תהיה כל כולה הכעס הזה. נכון? אני לא מתאר פה משהו. כולנו מכירים את עצמנו שאנחנו כועסים או כועסות. אבל היכולת שנבנית עם התרגול, להסתכל על הכעס שעכשיו מופיע כמשהו שמופיע, כן? ויש לו מרכיבים, הוא בנוי, הוא נבנה, כתוצאה מתנאים ונסיבות מסוימים, עליו איזה זיכרון, כן? קלטתי איזה מבט, איזה תנועה, משהו יצר את הכעס הזה בי, לא חשוב מה, זאת אומרת, תנאים ונסיבות יצרו את הכעס הזה, ואם אני לא מודע לתהליך הזה, אז אני הופך להיות כל כולי הכעס הזה, נבלע, ממש נבלע, נולד, כן, ברגע הזה, כאילן הכועס. בתרגול אנחנו יכולים להשתמש, ללמוד איך להשתמש ביכולת, שוב, המופלאה הזו של התודעה האנושית, פשוט לדעת, פשוט להיות מודעת, כן? לייצר איזושהי עצירה או איזושהי הפרדה, כמו שאני פותח איזה מין, איך לומר, איזה מין מרווח פסיכולוגי ביני ובין התופעה הזו שנקראת כעס, כן? ואז אני פחות מופעל על ידה. כן? פחות נדחף למצוא לה איזשהו פורקן כזה או אחר. במילים אחרות, הכעס לא משתלט עליי. אתם יודעים, הרבה פעמים, בפרט לנוכח כעס, אנחנו הופכים להיות כל כולנו הכעס הזה. יש איזה ביטויים שהרבה פעמים הם מאוד מאוד לא נעימים, to say the least. אבל כאן, כמו שאנחנו עושים בתרגול הפשוט שלנו, כשאנחנו מודעים לתהליכים, אנחנו מזמינים להתמקד בנשימה, נכון? מה אנחנו עושים, מה המשמעות של זה? אנחנו מודעים לאופן שבו הנשימה נחוות בגוף שלנו. זה המשמעות של להיות מודעים לנשימה, נכון? זה להיות מודעים לנשימה. זאת אומרת, מבלי לתרגם את זה באופן הזה, אני משתמש ביכולת הזו, הולך אל החלק שיודע ואומר לעצמי, כן? הנשימה שלי ארוכה, הנשימה שלי קצרה, הנשימה שלי מקוטעת, הנשימה שלי מורגשת כך, מורגשת אחרת. אבל מאיפה זה בא? איך אני מסוגל לדווח לעצמי על הנשימה שלי, על האיכויות של הנשימה שלי? אני עושה שימוש אוטומטי, זה הדבר הרגיל שאנחנו עושים. זה האופן הרגיל שבו אנחנו מתפקדים. כן? פשוט ביכולת לדעת את האיכויות של הנשימה. ובתרגול, אנחנו רוצים באופן יזום ומודע ללמוד לעשות שימוש, כפי שאמרתי, ביכולת הזו, כדי לא להיות מטולטלים על ידי התנודות האלה. לא להיכנס למעגל התגובתיות הזה שאין לו סוף. אני רוצה להיות מסוגל לייצר עצירה, עצירה מודעת, להתבונן, להשתמש ביכולת להתבונן, לדעת. כלומר, כן, כרגע יש בתודעה שלי ובגוף שלי כעס. וזה הבדל תהומי בין אני כועס. אוקיי? אני כועס זה אני שכועס עכשיו. יש בגוף ובתודעה שלי תופעה שנקראת כעס, זה מצב אחר. זה ברור ההבדל הזה? המצב האחר הזה מאפשר לי לעבוד, הכעס הוא רק דוגמה, מאפשר לי לעבוד, מאפשר לי לבדוק, מאפשר לי לראות איך אני פועל לנוכח הכעס הזה. האם אני יכול או יכולה להסתכל על המרכיבים שלו? מה היה שם? עלה בזיכרון של איזה שיחה שהתנהלה. כן? יש בי איזה משהו שאני משליך לעתיד. יש מחשבות שהנושא שלהם מעורר את התגובה הזו. וקוראים לו כעס. מה קורה בגוף כשהמחשבות האלה מציפות את התודעה? איך הנשימה שלי כשהמחשבות האלה מציפות את התודעה? איך מרגישה הבטן כשהמחשבות האלה מציפות את התודעה? זה כבר משהו אחר. זה כבר משהו מאוד מאוד שונה. זה כבר מאפשר לי מרחב של היענות ולא תגובה. כולם ערים להבדל בין היענות לתגובה? באנגלית זה מסתדר יותר טוב מעברית, אני חושב. נכון? יש to react, נכון? זה תגובה, react. I react, אני משחזר דפוסי תגובה שיש בי, שאני מכיר. To respond, זה כבר משהו אחר. אני נענה, אני מסוגל לבחון את התנאים והנסיבות ולראות מה אפשר לעשות כאן. אולי אי אפשר לעשות כאן. מה תהיה הדרך המיטיבה להיענות לתנאים והנסיבות האלה? מאוד מאוד שונה. ברגע שאני נכנס למוד הזה של respond, מתוך העצירה היזומה הזו, נכנס איזה שם גם אפשרות בחירה. כשהכעס כל כולו מעכל אותי הרבה פעמים, שאני הכעס הזה, אז אין לי את החופש הזה. מקסימום אני יכול לעצור את עצמי איכשהו. כן? אבל אין לי את האפשרות מתוך אותו מרחב, מתוך אותו מרווח, לבחון אפשרויות אחרות. לא להיכנס מיד למעגל שמחפש איזה דרך לפרוק אותו. ואת כל זה, או כל זה נשען על היכולת הטבעית שלנו, היא ממש לא קשורה בתרגול, היכולת הטבעית שיש לכל אדם, כן? פשוט להיות מודע בכל רגע ורגע לכל המכלול של החוויות שלו, מצבי התודעה שלו, תחושות הגוף שלו. הדבר היחיד שאנחנו עושים כתרגול, ואנחנו הופכים להיות מודעים להיותנו מודעים בכל רגע ורגע. והמודעות הזו, או השדה הזה של המודעות, הוא רחב ופתוח ונצחי, אין לו שום מגבלות. אוקיי? אין לו העדפות. אנחנו מודעים בדיוק באותה מידה, אבל בדיוק באותה מידה למה? נגיד שהצליל הזה נעים? נסכים שהצליל הזה נעים? כן? נגיד שזה לא נעים. בסדר? אז אנחנו מודעים יותר לצליל הנעים ופחות לצליל הלא נעים? אין הבדל, נכון? אנחנו פשוט מודעים. יש בנו מודעות לכל מה שעולה, לכל מה שמופיע, לכל מה שנחווה, באותו אופן, באותה מידה. ואנחנו יכולים להיות מודעים באותו אופן ובאותה מידה להעדפות שלנו. כן, אני אוהב יותר צלילים כאלה. מעדיף יותר שצלילים כאלה יהיו בחיים שלי. מאשר צלילים כאלה, או כל מה שלא ניקח. אין? אבל מתוך אותו מרחב של מודעות, אני יכול להיות גם מודע להעדפות שלי, ולאהבות שלי, ולסנאות שלי. הכל נודע במידה שווה, באותו אופן בדיוק. זה טבענו. פתוח. לא מוגבל, לא נתון, לא לתנאים ולא לנסיבות, מודעות, חופשייה, אינסופית. עוד יותר מזה, זו החוויה הראשונית שלנו. אנחנו לא רגילים לחשוב על זה ככה. החוויה הראשונית שלנו היא אותה מודעות. בכל רגע ורגע. ממש עכשיו, ברגע הזה. בזכות אותה מודעות, נקרא לזה ככה, אנחנו מודעים, גם אני וגם אתם, למה שקורה כאן. אז זה לא איזה משהו שאני צריך להתאמן ולפתח ולהשיג ו... זה פשוט מי שאנחנו. ושוב, התרגול שלנו זה ללמוד להיות מודעים לכך שאנחנו מודעים בכל רגע ורגע. ולהיות מסוגלים לחבור יותר לאיכויות של המודעות הזו. כן? כי כשאני מתוך מרחב המודעות הזו משקיף או מתבונן על הכעס שלי, אז אני כבר לא לחוד בתוכו או על ידו. כן? וזה כבר מאפשר לי, כפי שאמרתי, אפשרויות התנהלות מאוד מאוד שונות. כן? הייתה לי ב... בריטריט האחרון, לא האחרון, אבל לפני האחרון, אמרתי לך, איזה מתרגלת שיוגי לא מכיר אותה, זה היה ריטריט עירוני, זה שבת, תרגול כזה, וממש לקראת הסוף עשינו איזה מעגל שיתוף כזה, שאלות ותשובות, כבר כולם ראו את עצמם, כולל אני, כבר, אוקיי, סיימנו, אבל היא הצביעה ורצה עוד גם לדבר. ואז היא שיתפה, היא סיפרה ש... שבמשך חיים שלמים היא סובלת או מתמודדת עם חרדות, כן, מטופלת, גם סוגים שונים של טיפולים, ותמיד יש לה... היא יודעת מה היא צריכה לעשות כשהיא מרגישה את הגל הזה של החרדה שמתחיל לצמוח בתוכה. יש לו ביטויים גופניים, דפיקות לב, והיא מרגישה את הגל הזה מתחיל להיבנות. ובגלל שהיא ישבה, ואז היא באופן רגיל, היא, כשזה מתחיל להיבנות, מתחיל לעלות בתוכה, אז היא יודעת שהיא צריכה לקום מאיפה שהמקום שהיא נמצאת, וללכת הביתה וככה. להתכנס באיזשהו אופן, ואז היא, אז זה עובר והיא יוצאת. אז היא יודעת, היא חיה ככה, וזה בשליטה, אבל כמובן שזה מעיק, וזה, כן, כל פעם לקום וללכת. ואז היא סיפרה ששוב, בגלל התנאים שכנראה היו בריטריט, בגלל שזו הייתה הנחיה, זו הייתה מדיטציה מודרכת, וזה. אז היא לא הלכה או אפשרה לעצמה לא ללכת אחרי דפוס התגובה הרגיל שלה. כן? אמרה, אוקיי, אז אני נשארת פה, ובוא נראה מה קורה. והיא סיפרה, וזה היה נורא נורא מרגש, כולנו מאוד מאוד התרגשנו, שבפעם הראשונה בחייה היא ראתה באמת שזה גל שעלה, כן? וכשהיא נשארה, כן? שהיא לא רצה מיד עם ה... דפוס התגובתי הזה, מה שהיא רגילה לעשות, אז היא ראתה גם איך הגל הזה לאט לאט חולף ודועך. הפעם הראשונה היא הצליחה לראות שזה גל כזה שהתעורר, איך שהוא הגיע. אבל היכולת להתבונן בו, להתבונן בגל הזה באופן הזה, היא ממש תיארה את זה באופן מאוד מאוד מדויק. היא תיארה את החוויה הגופנית, היו דפיקות לב וזיעה וכל מיני ביטויים אחרים, והמחשבות, החלק המרכיב הנוסף, המחשבות, אז מה, אז אני אקום, אז אני לא אקום, רטריט, אני לא חשוב, המחשבות, זאת אומרת, היא התבוננה גם במחשבות וגם בביטויים הגופניים של מה שמוגדר כחרדה הזו, כן? ומתוך המקום המתבונן הזה, כן? היא ראתה שהגל הזה עלה ושהגל הזה גם... דואך. זה היה חוויה עבורה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, היא למדה אופציה של זה לא אומר שמעכשיו וזהו, זה מה שיהיה באופן קבוע, הייתי שב עם זה, זה היה תנאים של ריטריט והכל, ובוודאי שהיו. אבל בחוויה, בתודעה שלה כבר נצרבה חוויה אחרת, מתוך אותו מרחב של מודעות, להתמודדות עם גל כזה שעולה. בחייה. וכשאנחנו מפתחים את היכולת הזו בתוכנו, שאנחנו לומדים, שאנחנו יכולים להיות מודעים בכל רגע ורגע, וכמו שמתחיל, קורית איזושהי תופעה מנטלית, מצב תודעה כזה או אחר, חוויה בגוף, אנחנו יכולים תמיד ללמוד כמו, איך להגיד את זה, כמו להתייצב על קרקע המודעות, להתייצב על קרקע המודעות. הרבה פעמים אני מציע לשאול ממש שאלה פרקטית, ממש שאלה נורא נורא פשוטה. מה קורה כאן עכשיו? זו שאלה שקוטעת. מה קורה כאן עכשיו? יש תודעה שמוצפת במחשבות כאלה? יש גוף שמתרגם את המחשבות האלה או ניזון מהמחשבות האלה בצורות מסוימות? מזין כמובן. אבל אנחנו כבר נמצאים, עומדים על זה, מטאפורה, כן? על אותה קרקע של מודעות, כן? ומתבוננים בתהליך הזה. וכבר עצרנו. הרבה פעמים היכולת הנרכשת, תולדה של אימון, לעצור. התרגול מאוד מאוד מבוסס על עצירות. מה קורה כאן עכשיו? מה קורה כאן עכשיו? אני כבר הופך את האני, או קוטע את האני הזה שכועס, או מפוחד, או משועמם, או whatever, כן? ושם אותי במקום שמתבונן על זה יותר כעל תופעה. תופעה מנטלית, שיש לה ביטויים גופניים, ואז אני כבר לא לחוד, אז אני כבר לא באוטומט הזה שעכשיו, כן? זה לא הופך להיות אני. ושוב, האפשרות להתבונן כשהבודה מלמד את זה, יש בדרשה על כינון יסודות תשומת הלב, הוא ממש מזמין להתבונן ולדעת מה המצב התודעה שלי כרגע. אם התודעה שלי מבולבלת, אז לדעת, כן, התודעה מבולבלת. התודעה אסופה, כן, התודעה אסופה. התודעה מוסחת, תודעה מוסחת. כן? אבל מי המתבונן? מה שרואה בלבול, בכוונה אני אומר מה שרואה בלבול, הוא מאוד לא מבולבל. מאוד בהיר לו שכרגע יש מצב תודעה מבולבלת. כן? אז אנחנו שוב ושוב מפתחים את היכולת בתרגול לייצר את העצירות האלה, כן? לשאול מה קורה כאן עכשיו, להתייצב על קרקע המודעות הזו, ולומר, כרגע, אני חוזר למה שהתחלתי, כרגע יש בי כעס. זה לא אני כועס. יש בי כעס. אם יש בי כעס, אז אני כבר יכול לבחור דרכי פעולה או דרכי הענות לכעס הזה. אז בתרגול שלנו, בכלל במסורת, ואנחנו מדברים על מדיטציה, אבל כמובן שאפשר לקחת את זה לא רק למדיטציה, המדיטציה היא שדה התרגול שלנו, נהוג לדבר על חמישה מכשולים, מכשולים למדיטציה. חמישה מכשולים שמפריעים לנו לתרגל. אז אני חושב שזה לא לגמרי מדויק. כן, המכשולים האלה מפריעים לנו לתרגל, כן. אבל אני חושב שהמילה בפאלי, נורא מעניין לדעת את זה, המילה בפאלי שמתורגמת בעברית, באנגלית, בשפות שמתרגמים, במכשולים, היא ניברנה, ניברנה, ניברנס, חמשת הניברנס. והתרגום של המילה הזו, ניברנה או ניברנס, ברבים, זה הסתרה, הסתרה. זאת אומרת, הם מסתירים, מה הם מסתירים מאיתנו? על מה הם מכסים, כיסוי או הסתרה? הם מכסים על החלק הזה או על הטבע הזה, כן? שתמיד מודע, יודע, כן? תמיד שלם, תמיד מלא. כן? הם מכסים כי הם יוצרים את ההסכות האלה ומונעים מאיתנו את הגישה אל, אתן לומר, טבענו המקורים רוצים, אבל לא צריך להפוך את זה לעוד איזה מחוז חפץ שאנחנו ננסה כל חיינו להגיע אליו. זה פשוט כך. אז נהוג לחלק אותם לחמש קבוצות כאלה, וכדאי לדעת, רק להזכיר אותם כאן, כי אנחנו נוכל, הם עוזרים לעבוד בצורה יותר יעילה, כי ברגע שאני שם את זה תחת איזה קטגוריה, את מה שמפריע לי במדיטציה, שם את זה תחת קטגוריה, אז גם התודעה נרגעת, היא כבר יודעת יותר איך להתייחס לזה, זה לא משהו שאני לא יודע מה לעשות איתו. אז זה טוב וקל לזכור, והדרך היא פשוט לזכור אותם, ללמוד אותם, זה בסך הכל חמישה, למדנו דברים יותר מסובכים מזה, אז קל לזכור אותם, וחשוב לזכור אותם, וטוב גם לזכור אותם. אז החמישה הם, המכשול הראשון הוא השתוקקות או תאווה עזה, כן? מצב מנטלי, שכמובן יש לו תמיד ביטויים גופניים, של השתוקקות, תאווה עזה, לא חשוב למה, כן? שהריטריט הזה כבר ייגמר, או ש... או ש... או שימשך, או שלמישהו, או למשהו, זה תאווה. התחושה הזו של תאווה, השתוקקות מאוד מאוד עזה. אני תמיד שאני מדבר על זה, אז אני מדמיין לעצמי תנועות, זה התנועה הזו. כן? התנועה הזו, אני צריך, אני רוצה. אוקיי? התנועה השנייה, הפוכה, המכשול השני, זה התנועה העודפת, כן? זה סלידה, דחייה, התנועה של לא רוצה. לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, זה מפריע לי, לא רוצה. התנועה של העודפת, כן? זה המכשול השני. זאת אומרת, זה הפכים כאלה, כן? האחד זה תאווה, השנייה זה דחייה, סלידה, כל המגוון של הביטויים של התנועה המנטלית הזאת. השלישי והרביעי זה גם שני זוג של הפכים כאלה. הראשון זה קוצר רוח, אי שקט, קופצנות, זזיתיות. מכירים את זה בוודאי מהתרגול שלכם, כן? זה זה. והרביעי זה הפוך לו. התנועה המנטלית של ההרדמות. של הדעיכה, אנרגיה מנטלית כזו, של דעיכה, של כיבוי, של הרמות, הרבה פעמים זה גם גולש להרדמות, כן? אז התנועה הזו של הדעיכה, של הכיבוי הזה, ההפך מהקוצר רוח, מהצזיתיות הזו. והחמישי זה, יש לו מקום של כבוד, כי הוא תמיד מופיע. אגב, כשאני מדבר עליהם, אז זה לא ש... החוויה שלי היא 100% של תאווה הזה. זה תמיד מהול, זה תמיד מרכיבים כאלה. זה תאווה עם זה קוצר רוח, או, זה תמיד מרכיבים כך וכך אחוזים שזה, אבל טוב לזכור את זה ככה. אז החמישי שתמיד איכשהו צמוד לכולם, תמיד מופיע, קוראים לו ספק. ספק. ספק במה? לא משנה. ספק בעצמי, ספק בתרגול שלי, ספק בהבנה שלי, ספק בדרך, ספק ב... לא משנה מה. כן? ספק. וספק תמיד הוא איכשהו בן לוויה של כל הארבעה האחרים. אם אני קצר רוח, אז כן, אז אולי בי ספק, אולי אני לא מתרגל נכון, אולי, לא יודע, אולי הנחיות או מה שלא יהיה. הספק תמיד מחלחל ככה. אז אגב, אני רק אומר את זה, כדאי להכיר אותם, כי הם גם מבקרים אותנו, וכנראה ימשיכו לבקר אותנו כל חיינו. כל חיינו. בצורות כאלה, בתחפושות כאלה, ביטויים כאלה, הם תמיד יבואו בפי, כל עוד שאנחנו לא ערים לחלוטין, אז אני לא יודע. אני... כל אחד ישפוט לעצמו. אז כדאי מאוד להכיר אותם, וכדאי עוד יותר ללמוד איך לעבוד איתם, המדיטציה ומחוץ למדיטציה. אז בתרגול, ואנחנו עכשיו מדברים על תרגול המדיטציה, כן? לייצר את העצירות היזומות האלה, לסגת לקרקע המודעות, כן, הידיעה, מה קורה כאן עכשיו? כן? מה קורה? קוצר הרוח הזה. קוצר הרוח הזה. ממה הוא מורכב? זה מחשבות, נכון? זה תמיד איזה סוג של מחשבות. וביטויים גופניים. אם אני אלך לביטוי הגופני, כן? ואני שואל, אני בודק איך הנשימה שלי כרגע. אני בקוצר רוח. איך הנשימה שלי כרגע? אני מתחיל כבר להתעניין בנשימה, נכון? אני כבר עם הנשימה. אז נכון שזה התחיל מזה שזיהיתי, כן? קוצר רוח. זה ממשיך להסכמה לחקור את קוצר הרוח הזה, ולא להיות מופעל על ידו. כן? מה קורה לנו במדיטציה? יש קוצר רוח, אז יש קוצר רוח, אז נו, מתי הוא יצלצל? מה קורה פה? אולי אני אפתח את העיניים, אולי אני נרדם? אולי לא יצלצלו אף פעם? קוצר רוח, כן? אבל כשאני מייצר את העצירה הזו, אז אני יכול להתבונן בקוצר הרוח הזה, ולהתחיל לפרק אותו למרכיביו, מתוך עניין. זה הלימוד שלי בתרגול. כן? מתוך סקרנות. מה זה? ממה זה מורכב? איזה מחשבות מרכיבות את הסיפור הזה שעכשיו מתרוצץ לי בתודעה? מה הביטויים הפיזיים של זה? כן? ואז כשאני ברמה הגופנית, וזה תמיד עוזר, כשאני ברמה הגופנית, ברמת התחושות, אז תחושות הן תחושות. בטן מקובצת היא בטן מקובצת, לא רשום עליה קוצר רוח. בסדר? זה פשוט בטן מכובצת. אז אולי אני יכול לנשום קצת לתוכה ולרווח ולשחרר. כן? והגוף יזין את התודעה, כמו שהתודעה מזינה את הגוף, אין הפרדה כזו ברורה. כן? ואז אני יכול לעבוד עם זה. כן? שעמום, כן? ההרדמות הזו, הדעיכה הזו. נסו. זה נורא מעניין להסתקרן ולדעת מה זה השעמום הזה. מה זה שעמום? מה זה שעמום? איזה מחשבות מרכיבות את השעמום הזה? איזה תחושות נלוות לשעמום הזה? אז מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין לחקור שעמום. ואיך הוא הופיע? איך הוא מורגש? איך הוא מוחש? ובלי להרגיש אני כבר בתוך עניין של חקירת השעמום הזה, אז זה נהיה לא משעמם. Okay? אז זה הכיוון שאני מבקש להציע לכם במהלך היום, בכל התרגולים, בכל המדיטציות. העצירות היזומות האלה, ההתיידעות לכך שאני יכול להתייצב מחדש על קרקע המודעות ולשאול שאלות של חקירה. מה קורה כאן עכשיו? מה עולה כאן עכשיו? מה יש כאן עכשיו? וכבר אני לא כל כולי השעמום הזה או קוצר הרוח הזה או מה שזה לא יהיה. אוקיי? אז בואו נשב קצת.